מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקה לפרידמן.
טוב, שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי. נודה לצוות שלנו, עורך ומפיק אותנו קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופר, ואנחנו מתחילים. אחד הדברים שראיתי לפני, תוך כדי הפרסומות, זה על סיכול פיגוע משולב. השב"כ עצר שני מחבלים בשואפת שניסו להכין מטען רב חבאי, מטען רב עוצמה, מטען... אז צריך לשים לב גם כן לנושא הזה. לא, אני מדבר על תגבור כיתות הכוננות גם בתוך הארץ, אני חושב זו משימה חשובה, ובימים האלו דווקא מאתגרים שעם ישראל נמצא במלחמה, אז כולם צריכים להירתם. ראיתי פרסום שההסתדרות הלאומית וקבוצת פעילים חברתיים קוראים לכם לקחת חלק, כאן בכל חי שמעתי את הפרסום. אז מי שרוצה, צעירים בגילי 21 עד 27, יכולים להצטרף למערך ההבטחה של ישראל, תפקידי הבטחה בשכר מלא כמובן, כולל הכשרה ונשיאת נשק, כוכבית 8882, שלוחה אחת, אתם מוזמנים להצטרף כבר עכשיו.
ובואו נחזור מיד למי שסיימנו איתו את השעה האחרונה, שהוא אחד הפרשנים הכי בכירים.
אליהו יוסיאן, שווים אליך.
שלום שוב.
היינו בשלב המסקנות, כן, של לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו צריכים לעשות בעצם כרגע?
אחד, לשנות הגדרת אויב. אויב זה לא חמות, אויב הוא עזה. בהתאם לשינוי הגדרת אויב...
אז אם לשנות את ההגדרה זה אומר שצריך למחוק את כל עזה?
לא, כי הדביקו עליי גם בשקר וכזאת שאני בעד רצח עם, לא. אבל המכות... צריכת להיות עד כדי כך חזקות שעזתים לא יחשבו ששווה להם חמות.
תן דוגמה, תסביר לנו למה אתה מתכוון.
לצורך הדוגמה, הייתה מלחמה בין רוסיה לצ'צ'ניה. צ'צ'ניה הייתה אזור מוסלמית קיצונית לגמרי. אחרי המלחמה מול רוסיה ואחרי הנזק הכבד שנגרם לצ'צ'ניה, הצ'צ'נים הבינו שאי אפשר להתעסק מול רוסיה.
אז אנחנו לא גרמנו מספיק נזק בעזה? זה עד היום?
בכלל לא, לפי מה שאומר בכלל לא.
הבנתי, השאלה איך העולם יקבל את זה? נניח שאני ואתה, אליהו, נניח שאני ואתה אבל מסכימים על זה, אני שואל איך העולם אבל איך... כן.
נזק לא במובן המערבי ליברל. נזק לא להוריד בניין, כי הם בונים בניין שוב. נזק זה לא אומר להרוס את המנהרות, כי בן אדם שמאמין שוב פעם בונה את המנהרות. זאת אומרת, נזק טוטלי, נזק נפשי, עד כדי כך שהם לא ייכנסו למערב.
אבל תן דוגמה, אבל תן דוגמה למה זה הנזק הזה, לא במילים, במעשים.
במעשים, הפצצות מסיביות, בדיוק כפי שבריק גם אמר. יש אם אתם שומעים כל מיני גנרלים לשעבר שעדיין יש להם תודעה סובייטית סלש מפאיניקית, הם יודעים טוב מאוד במובן האופרטיבי להסביר לכם מה זה אומר הפצצות מסיביות.
תגיד, מה אתה אומר, מה הדרך הכי טובה להתמודד עם איראן והאיום של חיזבאללה?
להתמודד עם איראן, אני יודע השם שלו הוא מאוד סקסי והאיום הוא מאוד נשמע מפואר, אבל איראן היא אויב מעגל שלישי. אויב מעגל הראשון זה יוש עזה פלוס חזבאללה, שיושב ממש על הגבולות שלנו. קודם כל אנחנו צריכים לחתוך את הזרועות של המשטר האיראני על הגבולות שלנו, לנקות את חצר את החצר האחורי שלנו. ברגע שאנחנו חותכים ואנחנו בטוחים שתושבי עוטף עזה ועוטף צפון יכולים להיות בביטחון, את המעגל השלישי איראן יש קונצנזוס מזרח תיכוני שטורקיה רואה בהם איום ומפרציות רואות בהם איום. זה סיפור עולמי, זה סיפור מזרח תיכוני הרבה יותר קל להסכמה בינלאומית לטפל בזה.
ומצפון, איך אתה רואה מצפון את האיום?
האיום בצפון אני מתחלק לשניים במובן התרבותי שלו. שיעים, חזבאללה לא יתלכלכו את עצמם לטובת סונים שהם עזתים. אנחנו ראינו גם במערכות הקודמות, הם לא נכנסו לאירוע. כי יש עניין עמוק תרבותי דתי ששיעי לא הולך למות בשביל הסוני. זה חלק הראשון. יש עניין ביטחוני גם, ולבנון השנייה מרוב שהמכות היו קשות, חזבולה אמר, נפתולה אמר במפורשות, אם הייתי יודע שדרום לבנון נהרסה...
אולי לא היה יוצא למלחמה.
תגיד לי רגע, אוקיי, לפני סיום אליהו, אתה פה עכשיו כוכב חדש בישראל יחסית, איפה אתה גר? וכמה זמן אתה בארץ?
אני גור בצפון, עליתי ב-2003, לפני 20 שנה, בגיל 23, למדתי 3 שנים הנדסה אזרחית באיראן. מה עוד?
בחור...
פה הייתי כמעט...
לא, נחמד להכיר אותך, אתה בחור, בחור נחמד ולעניין, שמדבר, עשה דוקטורט על כל ה... צריך לשמוע את דעתך לדעתי.
אתה יודע, אבל אני חייב ככה לומר בכוכבית קטנה שלהגיד את הדברים זה קל, הרבה יותר קשה ליישם אותם, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים פה במזרח תיכון עם הרבה מאוד משתנים והרבה מאוד לחצים בינלאומיים,
ולא ייתנו לך להגדיר פתאום את עזה כי האויב במקום את החמאס.
הרבה דברים ממה שאנחנו רוצים.
העניין הוא קודם כל צריך לשנות דיסקטה, אחר כך אפשר לשבת עם מחלקת דבלה. מחלקת דבלה זה מחלקת דין בינלאומי בתוך צהל. אחר כך אפשר לשבת עם גורמים רלוונטיים אחרים, ולבנות פקם חדש, פיקודה מבצעית חדשה, שפשוט לא מסבכת מדיניות ישראל, ולא מסבכת החיילים, אבל קודם כל צריך להבין הבנת מצב אחרת לגמרי, מהשבועים בטרמונולוגיה של מערביזציה ליברלית.
הדברים ברורים, אליהו יוסיאן, זוכה פרס ביטחון ישראל, חבר תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה רבה.
בוקר טוב. תודה.
ונעבור, נגיד שלום ובוקר טוב לראש המעלה לשעבר ותת אלוף במילואים יעקב נגל.
שלום בוקר לך טוב. בוקר אור. לאן הולכים מכאן? אנחנו בינתיים נמצאים בתוך רצועת עזה, ברוך השם אני שומע שמחסלים שם עשרות ומאות מחבלים,
אבל יש לנו גם עבדות קשות.
כן, לצערנו. ואני שואל, לאן מתקדמים מכאן? כאילו, מה קורה עוד שבועיים, שלושה? ברור שאנחנו לא נחסל את כל המחבלים בעזה, ומחבלים כאלה יכולים לגדול כי מחנכים אותם כך. מה קורה הלאה?
קודם כל, בוקר טוב. שמעתי קצת את הקצה של מי שדיבר קודם, אני חלק גדול מהדברים שהוא אומר.
זה כוכב האולפנים, אתה בטח שמעת.
הוא אומר, אני לא מקבל, למרות שלא שמעתי אותו, אבל בואו אני אתרכז במה שאני... קודם כל, מה קורה עכשיו בעזה, אז אני מקווה שקראת את המאמר שלי על היום שאחרי, אבל אנחנו נמצאים היום בעצם בשני מאמצים עיקריים. א', צריך לחשוב על מה יקרה בסוף, אבל עד אז אין שאלה. זה לא שסוף מעשה מחשבה כדה, אנחנו נמצאים במצב של מלחמת אין ברירה. טעינו בשביעי באוקטובר, זה ניפץ חלק גדול מהקונספציות.
גם שלך באופן אישי? גם שלך באופן אישי? לא אכפת לך לספר?
אחד, בשני דברים הוא ניפץ לי קונספציה, אפילו בשלוש. בדבר אחד, למדנו, טעינו כולנו, לא הבנו מי זה אותו שורש הרוע שנקרא חמאס, עד כמה זה רע, זה יותר גרוע מהנאצים ומדאש ומכל דבר אחר, זה פשוט, זה המצב, זה לא פרזה וזה לא קלישה, הם יותר גרועים מהנאצים, מי שמבין מה הם עשו שם, דבר אחד. דבר שני, ההרדמה שהרדימו את כולנו ברמת החמאס מורתע, וזה לכן אני גם אומר אותו דבר לגבי הצפון, בוא לא נעשה בדיוק קצת טעות, לא משנה איזה מודיעין, אפשר לבוא ולנתח מה חושב נסראללה או חמינאי או כל אלה, אבל צריך להבין שצריך עין לצפון צופייה, כל הזמן להיות דרוכים וברורים, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. והדבר השלישי...
מה זה מובן?
הדבר השלישי, הוא מדבר מה הוא התפקח גם.
אני אומר, אני אגיע. הדבר השלישי, התפקחנו, אני עוסק הרבה מאוד שנים במה שנקרא תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, מבן גוריון עוד היא הייתה מושתתת על אז שלוש רגליים, היום ארבע רגליים שנקראות הרתעה, התראה, מה שנקרא הגנה, שזה הרגל האחרונה, והכרעה. עוד בן גוריון קבע הרתעה, התראה והכרעה, נוספנו את ההגנה. מה זה אומר? זה אומר שאתה משקיע הרבה מאוד, צריך להמשקיע במודיעין כדי שנדע מראש מה קורה, בונה על חיל האוויר שיגן עליך בגבולות, עד שאתה מגייס את המילואים. מתברר שזה כנראה יכול לעבוד מול מדינות, מול אנשים, מול גופים שאתה גם אויב שלהם, אבל יש להם איזה היגיון מבצעי. זה לא עובד כנראה מול גופי טרור. הם כנראה לא מורתעים, ההיגיון שלהם לא עובד אחר. אסור לעבוד שם על הרתעה, וגם ההתראה שהיא התנפצה בשביעי באוקטובר, היא כנראה לא כל כך עובדת.
יעקב נגל, מתי מגיעים לשלב ההתקפה? כי אם אנחנו יודעים שחיזבאללה...
ברגע היות, הרתעה והתראה לא, הכרעה בפירוש כן, לכן אני אומר, פה אין לנו ברירה, את ארגון הטרור, בוא ניקח את מה שהגדיר הקבינט הפעם, והייתי שם...
מיתות החמאס, חיסול החמאס.
לא, 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 המילה מיתות מבחינתי כבר לא רלוונטית, זה חיסול החמאס, שלילה מוחלטת של כל יכולותיו הצבאיות, שלטוניות וארגוניות, ארג, לא שביעה, לא כלום, ארג, כל מנהיגה וכל מי שישתתף בטבח הנוראי הזה, וכל שאר הטרוריסטים שלו, או שיקנעו, או שיעזבו את עזה, או שימותו. אין שום דבר אחר.
ומה המחיר שאתה מוכן? מה המחיר שאתה מוכן, אנחנו, אתה מוכן לספור?
אני, עם ישראל הוא עם הנצח, אנחנו נמצאים בעזה, כולם אומרים, זה אומרים שערי עזה, זה לא שערי עזה, זה שערי הגיהינום, אבל אני רוצה שזה יהיה שערי הגיהינום שלהם, מלמעלה, מלמטה, מהצד, מהאקזוז, מכל מקום אחר, ואין ספק שכאשר דבר כזה קורה, יש מחירים. שוב, אני אומר את זה עם כל הצער והכאב, יש לנו צבא חזק, אנחנו משקיעים בו, אנחנו נלחמים, החיילים שלנו, הילדים של כולנו, הקדושים, הם אלו שצריכים להגן עלינו ולצערי, יהיו גם מחירים.
ואני ברשותך רוצה עוד פעם...
עד עכשיו צהל עובד נכון. הוא עובד ב... לא בשיטה שהחמאס בנה שנעבוד, לא צריכה להיות כניסה למנהרות שהן כולן מנהרות תופת, סכנה, מלכודות.
אתה אומר יש פה אסטרטגיה. אתה אומר יש פה אסטרטגיה.
אני אומר, האסטרטגיה היא ערפל, הפתעה.
ומה לגבי מחירים בעורף? רגע.
שיתוף פעולה מלא בין כוחות הקרקע, האוויר, המודיעין, הים, המיוחדים, כל אלה עובדים בצורה מוחלטת. עדיין, פה ושם יש דברים שקוראים, זה מלחמה. אז אם יש נמר שיש עליו מערכת הגנה אקטיבית, אבל משום מה יש מקרים שבדיוק כמו מערכות ההגנה האוויריות, כיפת ברזל, כשאבי סמים וחץ שעובדות מדהים, אין הרמטיקה. 95% הצלחה, זאת אומרת שעדיין 5% המקרים לא עוזרים. עשרות מקרים, המערכת מעיל רוח הצילה את החיילים, יש מקרים שהיא לא תעבוד. ולכן, מה שאתה חושב זה לנקות את
זה המערכת ההגנה של הנמר. כן, אני ראיתי את הסרטונים שחמאס שיגרו על הנונטטים האלה. מערכת הגנה של הנמר, יכול להיות שהיא לא פעלה, אבל אני תוהה איך בכלל אותו מחבל, והיה כמה מחבלים, התקרבו במרחק של 20, 30, 50 מטר מהנמרים.
אל תניח הנחות שאתה לא יודע.
מה זה הנחות? הם שיגרו סרטונים.
אני לא רוצה להיכנס פה לבתים מבצעיים ש... שמחתי אני יודע.
אתה אומר שזה לא היה כזה מקרוב?
יש מקרים שבהם, שוב, חיסלנו חלק גדול מיכולות הנונטט נגד טנקים של האויב, אי אפשר לחסל אותם לגמרי. יש מקרים, יש זוויות, יש גבעים, יש כל מיני נקודות. אז לא,
לא, אני לא נכנס לשאלה הזה. אני אומר, למה הוא לא חוסל מהאוויר עוד לפני? הרי מזהים אותו, כל הזמן יש שם.
לא יכולות לעבוד. במקרים האלה צריך להגן על החיילים ואחרת. שוב, אם מתוך 20 מקרים, אחד... חס וחלילה, יש בסוף תוצאות לא טובות, אבל אתה במלחמה, יש מחירים שאתה צריך לשלם. עכשיו, עדיף, לא להיכנס, דוגמה, מנהרות. בסוף נגיע לפה בשם למנהרות, שבהם יהיה מודיעין מדויק, והמודיעין הוא מדויק אחרי המכה שהוא חטף בשביעי באוקטובר, מכה קשה. אני גדלתי בתוך במודיעין, מכה קשה, ניפוץ הרבה מאוד קונספציות, התפקחות. יש מודיעין מדויק, במקומות שיש מודיעין מדויק, בעיקר שיש חטופים, יצטרכו לקבל החלטות קשות, שוב עדיין לא להחליט.
תגיד, אני, יש לי שאלה על היכולות המבצעיות של הצבא, שאולי בזה אתה כן תוכל להעיר את עינינו. מדברים כל הזמן על איום של 150 אלף טילים אולי מכיוון מצפון.
אתה מדבר על הצפון עכשיו.
כן, אז מה, הצבא לא יכול לדעת איפה הם ומראש לנטרל אותם? אין לנו מספיק מידע וכוח.
הייתי צריך לגייס אותך, אני רואה...
אני, אתה יודע מה, בסוגריים, אז בסוגריים אני רק אגיד לך, שאני מפרוץ המלחמה, אני אומנם פה באולפן, אבל אני לא רק מגויס, אני עוסק בזיהוי חללים במחנה שיעורה, מפה ישירות אני גם נוסע לשם.
כל הכבוד, אני מצדיע לך במורות.
לא מחפש את הצדעות, רק אמרתי לך שאם כבר...
לא, אני אומר, התכוונתי לגייס, הכוונה, אני אוהב, זה בסדר, אתה אדם מאוד מאוד ישר והגון. יש 150 אלף טילים, אני מזכיר לך שהיו כאלה שאמרו, ניתן להם להחליט, זה טעו אז. אני ממעורב אישית בפעולות, לוודא, אם לא היינו עושים את זה, זה היה לנו היום מתוך ה-150 אלף האלה, הרבה אלפים שהם נשק מדויק, שהוא שונה לחלוטין מנשק סטטיסטי, מה שעושה נזק, 1,000 טילים מתוך ה-150 אלף, עושה 1 או 2 המדויקים, עדיין יש להם כמה עשרות מאות, מנענו מכמה אלפים, בפעילות של 12-13 שנה רצופה. אבל שוב, 150 אלף, אתה יודע הרבה איפה הם נמצאים. בסוף שהם מפזרים אותם, בדרום לבנון או בעומק או מתחת לקרקע או בשמורות טבע, אז אתה יודע, סתם, אני שם זורק מספר, הוא לא נכון. אתה יודע 120 אלף, אתה לא יודע... אין אפשרות לגמור את הדבר הזה, לא בצפון ולא בדרום, בצורה מלאה. ככל שתיכנס קרקעית, אתה יכול להגיע עד לנקודה ולזכור אותה. אלה מסוג הדברים, אתה יודע לטפל בהם, לא רע, יש לך הגנה אקטיבית. אני, לגבי הצפון, אני אומר משפט שהוא לא נשמע, הוא משפט שאני אומר אותו גם בניירות שאני כותב, גם אם נגמור בעזה את המלחמה בדיוק כך שאנחנו רוצים, כל מה שאמרתי קודם, הגעה למטרות הקבינט, המלאות, חישו לכל, ולא נעשה כלום בצפון, אנחנו נהיה בבעיה. שוב, אני כתבתי לפני חודשיים, המלצה לא התקבלה, מותר למי שרוצה לא לקבל, לעשות פעולת מנע בצפון כדי לשלול 70-80% מיכולות, בדיוק כמו שאלת קודם.
70-80% אתה בקשר עם ראש הממשלה?
כוח רדואן והטילים, כדי שנעשה את זה. ברור שזה היה מוביל סבב, ויודע מה, שבועיים,
תגיד, שבוע הזה. תגיד, אתה בקשר.
טוב. עכשיו אני אומר, זה לא קרה, היום זה כבר אי אפשר, עדיין, אם לא נעשה כלום בצפון,
אנחנו נקבל את זה עוד פעם.
איך התושבים חוזרים.
טוב, עכשיו שאלה, אתה בקשר עם ראש
הממשלה. לגבי אם אני בקשר, אני, כל מי שקורא לי ומבקש להתייעץ איתי, אני בא, אני הייתי ראש המל"ל, אני בקשרים טובים מאוד עם ראש הממשלה ועם שאר השרים.
אמרת לו, אמרת לראש הממשלה את דעתך לאחרונה? רגע, אבל אל תתחמק.
משפט, כל מי שרוצה את עצותה אני נותן, אני ממש לא נעלב שעצותיי לא מתקבלות.
יפה, אבל שאלה, האם נתת את עצותיך לאחרונה לראש הממשלה?
אני נותן את כל עצותיי לכל מי שרוצה לקבל.
איך הוא מתחמק? אבל בקטע טוב, לא, אתה היינו בקטע טוב.
אני נותן את עצותיי כל הזמן לכל מי שרוצה, גם בפנים אל פנים, גם בניירות וגם בהגעה לכל מי שצריך. אני לא מתבייש, אבל אני לא נדחף לשום מקום. וחלק מהשמועות שיוצאות מזה התקשורת, על כל מיני צוותים ועל כל מיני קבינטים סודיים, בוא לא נעשה דברים שהם פייק ניוס הזה, אני מופיע הרבה,
אין איזה שחר.
אני מופיע כל יום שעתיים בצהריים ערוץ 12, שעתיים בערב ערוץ 14, ברדיו, בעיתונים, מעביר את הצוטאי, תורם, הקמנו צוותי עזרה ליחידות טכנולוגיות, גם בטכניון שבו אני פרופסור, ובעוד מקומות אחרים, אני מסתובב הרבה ביחידות. כל מקום שרוצה לשמוע את עמדותיי, מקבל אותם, שומע, אם הוא מקבל אותם ומבצע או לא, זה עניינו, זה בסדר גמור. אני, ברגע שאני מביא את מה שאני חושב למי שרוצה...
הדברים בורים, ראש המל"ל לשעבר, תת אלוף לשעבר יעקב נגל, תודה רבה לך.
תודה רבה, ושיהיה לנו ימים יותר טובים.
אמן, תודה רבה.
שמע, אתה שואל אותי מה אני חושב על, למשל, בית חולים שיפה, כן? שאנחנו כבר בפרטי העיר עזה, בשערי העיר עזה. אני חושב שצריך להפוך את המקום למוזיאון.
להסביר לכולם. בעד לפוצץ את הבית חולים?
לא לפוצץ. אז מה? להפוך את זה למוזיאון, להביא את כולם מכל העולם, להראות להם את כל המנהרות שמה, שחמאס בנה, מרכזי הפיקוד בתוך שיפה. זה חייב לעשות את זה. אי אפשר להפציץ את הכל ולהגיד זהו, זה הכל הפך לאבק.
לפי הסרטונים ושמועות, מחבלים יוצאים מהבית חולים,
מה השאלה?
וחוזרים טיל וחוזרים מיד לשמה.
יורים גם משם, אני אומר, חייבים להודיע, באמצעות קרוזים ורמקולים ורדיו ואיך שלא מודיעים, מול כל העולם. שאנחנו רוצים שמפנו את בית החולים שיפה לאלתר, כמה שיותר מהר, שהוציאו את כל החולים, פתחו עכשיו את מרחב, את מעבר רפיח, שהוציאו אותם למצרים.
מי שלא יוצא על אחריותו בלבד.
מי שלא יוצא הוא מחבל מבחינתנו.
אני חייב לספר לך עוד משהו. שומע? אני חייב לספר עוד משהו יפה. כל הזמן מפיצים שכאילו אצלהם נהרגים בכמויות, בכמויות.
במאות הם נותנים את זה, כל התקפה זה 700. למה פה לא אומרים שכל טיל שעף?
תשמע, אבל משהו יפה. אז באחד, שתי סרטונים יפים ראיתי שלהם. אחד, הם כאילו באמצע הלוויה של אחד המנוחים.
ראיתי שהוא זז, אחד המנוחים.
לא, תשמע, באמצע הייתה הזקה, כי צהל מפציץ. אז מה הם עושים? הם עוזבים אותו, מניחים את האלונקה, את המיטה על הרצפה, וכולם בורחים. עובר 2-3 שניות.
הוא מסתכל על אף אחד, הולך.
המנוח קם לתחייה, בורח, כי הוא לא רוצה שיפגע אותי.
טוב. לא משנה, לא, אבל גם יש הרוגים, אבל גם יש הרוגים שם ודאי, ואני אומר, אוי לרשע ואוי לשכנו, לא מתאים לכם, תברחו.
נותנים להם, אתה יודע מה, 3 ימים, מעכשיו 3 ימים.
מה פתאום 3 ימים? 24 שעות, מה יש ל3 ימים? תפוס את הרגליים ותברח. לא הבנתם, לא מפחדים שירגו אותם? אם אתה מפחד, תברח, לא, נכון?
הפוך, הם חושבים שבגלל שהם שם, לא תערוג.
בדיוק, כי הם רוצים להשתמש באזרחים כמגן אנושי, אז אני אומר שמי ש...
אגב, היה עוד מנוח אחד, תראה, יש שם גם ניסים, אני אומר לך, היה עוד אחד, עטוף כולו בלבן, עטוף, 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 ובקיצור לקח זמן עד שהכינו את הסרטון או משהו, אז בינתיים היה לו טלפון. אתה רואה, בן אדם מת, מוציא את הטלפון, כן, ענה, הסתכל.
טוב, הפסקת פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
חזרנו. אחד הדברים שרציתי לדבר איתך, כי אנחנו היינו עסוקים יותר מדי במלחמה, וכנראה שאנשים באמת עסוקים, אבל יש גם מלחמת ההסתרדות היומיומית מבחינה כלכלית, והעסקים לא עובדים, ומוסדות חינוך חלקם לא עובדים כמו שאתה רואה, בגלל שצריך מקומות ממוגנים וכו'. אבל יש אנשים שעובדים גם תחת אש, כמו עובדי, אלפי עובדי ועובדות החינוך, ואנשים האלה ברשתות החינוך, גם בבני יוסף וגם בחינוך העצמאי, לא קיבלו אתמול מזכורת. היום אנחנו בשני לנובמבר.
עכשיו,
אתמול הם לא קיבלו מזכורת, וזה בגלל חילוקי דעות והקפאת התקציבים, הכספים הקואליציוניים והתקציבים בכלל של משרד האוצר בזמן מלחמה. הם אומרים כרגע זה לא הזמן וכו' וכו', ואין כסף וצריך לראות ואיך עושים ומה עושים. מה זה הדבר הזה?
כותב לי עכשיו, תוך כדי, אמרתי לך, תוך כדי שידור, כתבו לי כמה חבר'ה, אבל עכשיו כותב לי ממש בשנייה זו אחד, שלום וברכה, אני מתפלא על כבודו, עלינו, שאנחנו מדברים על כל העולם, אבל אתם לא מדברים על זה, שאנחנו לא קיבלנו משכורת.
קודם כל נגיד שהם מדברים על זה כאן כל יום, גם אתמול דיברנו על זה, אבל בוודאות, כנראה הוא לא הזין אתמול.
בקיצור, אז הרשת של שס, הוא עובד שמה ולא קיבל למשכורת, וכשהוא התלונן, אז הוא קיבל על הראש, מה אתה מתלונן? יש מלחמה עכשיו.
נכון.
מה, אתה רציני, זה תשובה? יש מלחמה, אז בוא תעזור לי, כי גם אני
משלם משכנתה. חד משמעית, ולכן הדרישה מכאן, ואני אגיד יותר מזה. תקשיבו טוב.
אם הייתי יודעים את זה בתחילת התוכנית, הייתי מבקש להעלות פה את אחד השרים של שס, מינימום.
אתה חושב שהוא יענה לך?
מה זאת אומרת?
אני אגלה לך סוד.
נו.
פניתי לרוב, לא רוצה להגיד כל,
נו.
חברי הכנסת והשרים החרדים, ואף אחד מהם לא הביא תגובה. אחד מהם שמטפל בנושא אמר לי, זה בטיפול, אני לא יכול כרגע להביא לך בשורות כי אין, אבל כל השאר הפנו אותי, תפנה להוט, תדבר עם סמוטריץ', תדבר עם ביטון.
חוצפה.
תדבר
זה עם... לדעתי זה חוצפה אדירה, צריך לדאוג לאזרח הקטן, לאנשים, מזכורת,
אנשים,
אוכל.
אלפי אוכל אנשים, הביתה. אלפי אנשים, עובדי ועובדות. ההוראה...
אז מה קורה איתם בשעס היום? עסוקים גם, גם הם עסוקים בקבינט המלחמה, לא הבנתי.
ננסה בהמשך לברר את העניין. חברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, בעיצומה של מלחמה, את יודעת, בוקר טוב זה משהו זה, אבל נאמר לך שלום.
איך התחושות? בואי, את יודעת מה, בואי נתחיל בזה, איך התחושות שלך?
אני חושבת שכולנו חשים את אותו דבר. בעיקר חרדה ולשלום חיילנו, גם הבן שלי נמצא בדרום. ובאופן כללי אנחנו רוצים שהתנועה האכזרית, שנקראת החמאס, כי זה לא ארגון. ארגון זה משהו שאתה יודע, אתה יכול להזיז אותו מפה לשם ולסיים, אבל יש פה תנועה שמחנכת דורות רבים לשנאה, לטבח, לרצח.
ראיתי ילדים בני 8, ראיתי ילדים בני 8 שמראיינים אותם ערבים, והם רק מחכים לשנייה שהם יוכלו לרצוח יהודי.
ולכן אתה יודע, אני חושבת שבשני דברים, א', ואתה יודע, האירוע של יום שבת הארור הוא מיקד אותנו פחות או יותר בשני דברים מאוד מאוד חשובים להערכתי. א', אין לי מי לדבר, אי אפשר לשבת איתם למסע ומתן, אי אפשר לדבר איתם, אי אפשר לשבת איתם, אי אפשר להתחשב.
אסור לדבר איתם, אז אתה אנשים שרצחו ורוצים לרצוח אותנו.
אז אני אומרת את זה, אי אפשר, אין לך, איך אומרים הילדים בשכונה, אין לי מי לדבר. אין, זהו, זה חבל על הזמן. דבר שני,
אז למה אנחנו מנהלים מסע ומתן עם קטר?
אז רק אני אסיים את הדבר השני. הדבר השני, אתה יודע, אנחנו, לא רק שלנו אין מה לעשות איתם, להם אין מה לעשות בכלל בעוד 40, 50, 60 שנה. אם אנחנו באמת רוצים שהתנועה הזו שנקראת תנועת החמאס תימחק, אנחנו חייבים, חייבים להוציא אותם, להוציא עד אחרון מהם מהאזור או מלהתקרב ליישובים. כי עם כל הרצון הטוב שאנחנו עם שוחר שלום, ואנחנו, אתה יודע, בכל מקום אנחנו, בתפילות שלנו, בכל מקום המילה שלום היא מילה שמופיעה אצלנו, אנחנו חייבים לדבר בסגנון אחר לגמרי.
איך אנחנו מדברים בסגנון אחר, חברת הכנסת שטרית, בצפון? כרגע יש איום בצפון, אז כבר אנחנו מטפלים, צהל נמצא בפנים.
אני מסכימה איתך, אני חושבת.
לא, אני אגיד לך, אבל מה מפריע לי, באמת מפריע לי. אני אומר שאם אנחנו במשך 10 שנים כמעט, אמרנו חמאס מורתע וקיבלנו את זה לפרצוף בצורה של טבח נורא כזה, ולפי דעתי אף אחד לא בא וצעק על זה במשך 2 אחורה, 3, 5, אז מה, יכול להיות שנקבל עוד יומיים, אני לא אומר עוד 2, בצפון, התקפה מטורפת, שאנחנו נגיד, בוא נה, איך לא קלטנו את זה עד רגע זה?
לא, אני לא חושבת שלא קלטנו, אני חושבת שכולם יודעים שיש שם סכנה, וסכנה גדולה מאוד, ויש פה שתי חזיתות. תראה, אנחנו כל אחד, אתה באולפן, אני כרגע עוד לא יצאתי מהבית, אבל אני בדרכי החוצה חיכיתי לרעיון, כדי שלא ייקטע באמצע הנסיעה. אנחנו לא יכולים לשבת ולתת פה עכשיו הוראות, כביכול אנחנו המומחים הגדולים ביותר.
לא כמומחה, כבן אדם שגר ומפחד פה, אנחנו מפחדים בדיוק.
בוא נשים דברים בפרופורציה, באמת. אתה יודע, אחד הדברים שחסרים לנו זה האחדות, ולכן אסור לנו בכלל לדבר על... הוא יודע יותר טוב, היא יודעת יותר טוב, הוא חכם יותר, הוא חכם. ראינו מה זה גרם לנו, זה גרם לנו לבעיה מאוד קשה בחוסן הלאומי והביטחוני שלנו. אבל יש חיילים כרגע שנלחמים בית בית, רואים בוודאי מראות קשים, משטחים את עזה, מנסים לעשות את הכל כדי שאתה ואני נוכל לישון בלילה. אז אנחנו עכשיו מדברים על הגזרה הצפונית והגזרה הדרומית. אני אומרת לך, אני מהמקום הכי צנוע, אני בוטחת בשם, אני בוטחת בחיילים האמיתיים שלנו.
תגידי רגע, ראית אתמול את הסרט? ראית אתמול את הסרט שדובר צהל הכין על כל הסרט המדובר, הקשה?
אז אני אתן לך, אקדים לך ואומר, כמה שעות לפני הסרט התלבטתי מאוד. אני מכירה את עצמי, אני אדם חזק מאוד בעשייה, ואני יכולה להזיז הרים אם אפשר לתת לי לעשות את זה, אבל ידעתי שברגע שאני אגיע ואראה זוועות, אני אחוש לא בנוח או לא בטוב. אבל מה שראיתי, זה רק מחדד שאין לנו שום סיכוי שאנשים האלה, לתת להם להישאר יום אחד בחיים. בלתי אפשרי. אלה אנשים שבאו לטבוח, לרצוח, כשחיוך מעל פניהם.
להתעלל ולעשות את הכי גרוע שאפשר. אז את בעד להראות, רגע, אז השאלה שלי, אם את בעד להראות את זה לכולם, או שזה חייב להישאר מצונזר?
תראה, אני אתן לך את הדוגמה האישית שלי. אני ראיתי מתוך 47 דקות, ראיתי בסך הכל 17 דקות, ולא יכולתי להחזיק מעמד, כי המראה של הילדים שבר אותי. אני באה מתחום החינוך, הילד שאצלי היה מעליב ילד, אני מיד הייתי, אתה יודע, רואה בזה כאילו סוף העולם הגיע. אז לראות התעללויות כאלה בילדים ולחשוב שאתה יודע שהדברים האלה הם דברים שהם היו, אבל הם גם יכולים להיות שוב ושוב, ואסור לנו, אסור בשום פנים ואופן לאפשר להם יום אחד להיות בחיים, יום אחד.
טוב, נקווה שבאמת היעדים יושגו, יעדי המבצע, בואי, המלחמה הזאת, אנחנו ממתינים באמת לראות שאנחנו מתקדמים, ושאף אחד מהמחבלים הרוצחים האלה לא יישאר בחיים.
ושאת המחירים הכבדים כבר שילמנו, בלשון עבר.
תראה, אני אומר לך, המראות שנראו שם, הם מראות מזעזעים ברמה, שאתה צריך, אתה יודע, כל אחד אומר להם, חיות אדם, הם לא חיות, חיות באות לאכול והולכות. פה אני מדברת איתך על התעללות, על טבח, כן. ועל הנאה שלהם מהמעשה. ואחר כך גם אותו אחד מעז להתקשר לאמא שלו ולאבא שלו, ולהגיד מספרית, והאמא אומרת לו, למה לא לקחת אותי? כן. אז שתבין שאנחנו מדברים לא על דור אחד, שניים, על כמה דורות, טוב. כי הדורות האלה הם דורות שהם קולקלים, חברת... אין להם שום סיכוי.
חברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, נקווה לבשורות טובות.
אמן, אמן. תודה
רבה לך, ושבת שלום.
תודה רבה.
תשמע, אני לא רואה את הסוף כרגע, מהבחינה, אני מקווה, בוא נתקדם על ציר הזמן, עוד שבועיים, יכול להיות שאנחנו נהיה יותר אופטימיים, אבל הדרישה שלי היא מנציגי הציבור. עזוב רגע את הרעיון עם קטי שטרית, אני מדבר באופן כללי. המשימה, אתם פישלתם, בסדר, הם פישלו, בוא, מה לעשות? בסוף, האזרחי ישראל, הדבר היחיד
שהם... מה אתה רוצה? שהם יעשו.
תגידו מה אתם רוצים, מה המסקנה הזו. אז אנחנו עכשיו באמצע לחימה, זה דבר אחד, הטקטיקה. הטקטי זה עניין אחד, מה האסטרטגיה, מה אנחנו רוצים בסוף, איך אנחנו משיגים, מיטוט החמאס זה סיסמה יפה, למוטט רעיון, למוטט רעיון זה בעיה. הם רוצים להשמיד אותנו, זה רעיון של כולם, כל תושבי עזה רוצים. תקרא לו חמאס, תקרא לו פתח, תקרא לו ג'יהאד.
זה שיחה לעוד חודש, אחרי המלחמה, לדעת מה היה.
זה שיחה להיום, ברגע שאתה יודע מה המסקנה הסופית,
אז
אתה צריך היום...
אתה אומר לך כל יום את היעדים, אז אתה אומר, יש לו יעדים ברורים, בכלל
תכנת צמד כנס. היעד הוא מיטוט החמאס, אני אומר, אבל זה לא החמאס, גם הג'יהאד רוצה להרוג אותך, גם סתם אישה, כמו האמא של אותו מחבל, רוצה גם היא להרוג אותך. אז אני אומר, מה הפתרון שלך הסופי? איך אתה גורם לכך שזה לא יקרה שוב בצפון, ולא יקרה בגדה, וזה הדברים...
לא יודע למישהו יש פתרונות.
בסדר, אז
זה שבוא... זה כמו יומרני, בוא נשלוט על כל העולם עכשיו.
זה בדיוק התפיסה, שיבואו הפוליטיקאים, יגידו לנו, גנץ יבוא, יגיד את עמדתו, ביבי יגיד אין לי פתרון, כל אחד יגיד מה הפתרון, ומשם נתקדם. טוב.
נעבור למזג האוויר. חם, קר, מה יהיה? ליאור סודרי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע?
אנחנו בסדר, מילואים.
תגיד, מה אתה מחדש לנו במזג האוויר?
מה צפוי לנו?
מזג אוויר חם מעל הממוצע ב-4-5 מעלות בכל הימים הקרובים, גם מחר, גם בשבת, גם בריתום.
תן לנו סדר גודל להפעיל מזגנים, כאילו מה זה חם? כמה מעלות בערך?
27-28 מעלות.
חייב מזגנים,
מה זה? כן, 26 בירושלים, וטמפרטורות, כמו שאמרתי, 4-5 מעלות מעל הממוצע. היום עוד ייתכן איזה גשם אחר הצהריים, בעיקר בירושלים ובאזורים המזרחיים, אולי גם בצפון, אבל ממחר מזג אוויר יציב וחם הרגיל, ולא רואים...
למשך כל שבוע הבא?
כנראה שכן.
יפה, היה קצר ופשוט. לא יש בשורות. אבל תמיד נחמד לדבר איתך, שתדע.
וניפגש בשבוע הבא אולי, ותבשר לנו שמזג אוויר קריר יותר הולך להגיע לאזורנו.
נכון, נכון, ואגב, אולי מזג אוויר יציב לטובתנו בזמן הקרוב.
נכון.
אולי עדיש בלי דרמות.
נכון, נכון, מסכים איתך לצורך הלחימה.
תודה רבה לך, ליאור סודרי.
ליאור סודרי, תודה.
סופה שניים,
סופה
שניים.
תודה רבה, שבת
שלום. הרב צבי אריה אדלר, רם המדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, שלום לך עם האור החיים הקדוש כמדי שבוע.
שלום לכם, שלום לכל המאזינים.
בבקשה.
אנחנו קוראים לפרשתנו, מגיעים ליהלום שבקטע, או לדובן שבקצפת שבניסיונות של אברהם אבינו, והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, והיום אליו אברהם, והיום הרינני, בקש מן הקדוש ברוך הוא, ותפרש כאן כמה רמזים שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, אחר הדברים האלה, אחרי כל הדברים שאברהם אבינו עבר, עד שהוא ראה את יצחק, ואחר כך הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, כי ביצחק יקרא לחזרה, הוא כל כך מחכה ומשתוקק כבר לראות את הדבר הזה קורה, ואומר לו הקדוש ברוך הוא עכשיו, בבקשה, קח אותו, קח את בנך היחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ומה תעשה שם? עלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אמר אליך. והניסיון היה לא רק של אברהם, אלא גם של יצחק. מכיוון שיצחק הוא באותה תקופה הוא היה בן 37, זאת אומרת שהוא יכל כביכול, חס וחלילה, הוא יכל להתנגד אם הוא היה רוצה, הוא יכל למחות, הוא יכל להביע דעה אחרת, אבל גם הוא, כמו אביו, הם הלכו כן בלב שלם, שהם היו והלכו שניהם יחדיו, והם הלכו למסור, ממש למסור את הדברים הכי הכי יקרים להם, על קידוש השם, בגלל שהקדוש ברוך הוא ביקש. וכאן אומר האורחיים הקדוש, מה זה בנך, יחידך, אשר אהבת, אז רש"י מפרש מה שמפרש, אבל האורחיים מוסיף לנו כאן נקודת מבט ממש מיוחדת. אומר האורחיים, יש לכל בן אדם שלושת הדברים שהוא מצווה עליהם. התורה תזכר אותנו שאנחנו צריכים לאהוב, לאהוב בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. השלושת הדברים האלה זה מה שמצווה כאן אברהם אבינו. אומר, בכל לבבך זה את בנך. מה הדבר הכי יקר שיש לבן אדם בלב? הדבר שהכי נוגע לו ללב זה הבנים שלו. וכאן אומרינו, תיתן את הבן שלך. זה בכל לבבך. בכל נפשך זה את יחידך. יש לו בן אחד. אנחנו יודעים שמי שאין לו בנים, ככה כתוב בחז"ל, הוא חשוב כמת. זאת אומרת, כל מה שיש לך, כל מה שמבדיל בינך לבין מת, זה הילד הזה שלך. ואומרים לו, את יחידך. תיתן בבקשה את נפשך. הדבר השלישי הוא, בכל מאודיך, שזה רומז לממון, לקניינים, אז זה כנגד אשר אהבת. והדבר, הקניין שאתה הכי אוהב, מכל הקניינים שלך, מכל הרכוש שלך, מכל הדברים שיש לך, הדבר הכי אהוב אצלך, זה הבן שלך. ושלושת הדברים האלה מצווים, מבקשים אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לתת אותם למען קידוש שמו. אברהם אבינו לא מהסס ולא חושב, ובטח ובטח שלא חלילה מביע דעה הפוכה, ומיד רץ לעשות את הדבר הזה בזריזות, באהבה, בשמחה גדולה, כמו שאנחנו יודעים. לפי מה הדברים אמורים, בימים האלה, עם ישראל עובר מה שעובר, ועם ישראל קיבל ניסיון עצום, ניסיון קשה, ניסיון מר, ניסיון כואב, אבל אנחנו רואים מצד שני עכשיו את עם ישראל מתגייס למערכה, ללכת, לעמוד בניסיון הזה. אנשים מוסרים את כל מה שיש להם. מי האנשים שעוזבים את העסקים שלהם? מי האנשים שמוסרים את המעודיך? אלה ששומרים את בנפשך? אלה ששומרים את הילדים שלהם? אלה שמסכנים את החיים שלהם? כל אחד הולך ונותן את כל מה שהוא יכול בשביל לעזור לעם ישראל. אז השם יעזור בעזרת השם. כמו שבזכות העקדה אנחנו עד היום חיים וקיימים, בעזרת השם, גם בזכות העקדה של ימינו, מה שאנשים מוסרים כל כך הרבה, מוסרים נפש כפשוטו וכמדרשו, כדי להציל את עם ישראל, בעזרת השם, נזכה לראות בנקום ישראל בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
אמן ואמן, תודה רבה, הרב צבי יהודה אריה אדלר.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום ובורך. איתי, השעתיים האלה עברו מדי מהר.
כן, בוא נודה לצוות שלנו. אנחנו צריכים לסיים. עורך ומפיק אותנו קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר. אנחנו, עוד תוכנית מגיעה לסיומה.
בתקווה ש... סליחה, בתקווה שעד שבוע הבא, א', לא יהיה לנו יותר מחירים, ושהמלחמה הזאת ייגמר בניצחון מוחלט.
בעזרת השם. נאחל לכולכם בוקר טוב ושבת שלום, ובעזרת השם שיהיו רק בשורות טובות.
אמן ואמן, תודה רבה.